ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כמו שאמרנו, החלק הראשון עסק בתוכנית של העולם, החלק השני בפיקוח על התוכנית. זו הגדרה של השגחה. אם אני קודם בחלק הראשון, שלום נפתח, מתחילים עכשיו נושא באמת חדש, מי שלא היה איתנו עד עכשיו, אז החלק הראשון של דרך השם זה במילה אחת, התוכנית של הבריאה. התוכנית של הבריאה מלמדת אותנו, אנחנו חייבים, זה נקרא סוד מעשה בראשית, אנחנו חייבים להיכנס לעולם אחרי הידיעה של הספר התוכנית. אדם לא יכול לחיות כאן בעולם בלי לחשוף את התוכנית של המציאות שהוא חי בה. אנחנו לא חיים פה בעולם בשביל לשמור תורה ומצוות. התורה והמצוות משתלבים בתוך מערכת שלמה שאמורה הייתה גם לשכנע אותנו שחלק מחוקיות השגת המגמה הכללית של העולם, זכינו לקבל זכות השתתפות באותה מגמה. הספר נקרא, הספר שהרמח"ל כותב נקרא דרך השם. דרך השם, הוא מסביר בהקדמה, זה לא דרך שלנו לשמור מצוות, אלא קודם כל הידיעה שיש לו דרך, ועכשיו היחס שלנו אל הדרך שלו, אל המגמה שלו, היא בשלושה חלקים. תשימו לב, שלוש, התורה מדברת על המושג דרך השם בשלושה אופנים. פעם אחת כתוב, משה רבינו אומר, הודיעני נא את דרכיך. היחס הראשון שלנו לדרך שלו זה קודם כל הרצון שלנו לדעת את הדרך הזאת. משה רבינו מבקש, תודיע לי את דרך הנהגתך בעולם. זה יחס ראשון, לדעת את התוכנית. יחס שני, ללכת בדרכיו. מצוות עשה מן התורה והלכת בדרכיו. שם הכוונה היא, אחרי שלמדנו בחלק ראשון שהמגמה הכוללת של העולם זו הטבה, הטבה מוחלטת, ולמדנו שבלתי אפשרי אחרת, אז יש לנו מצווה חוץ מלדעת את דרכיו, ללכת בדרכיו, להידבק במידותיו, מה הוא הפתה, כמו שמגמתו היא רק הטבה, גם אנחנו מדמים לו במה שאנחנו רוצים, הופכים להיות יותר ויותר טובים. החלק השלישי, זה מה שכתוב אצל אברהם אבינו, כי דעתי אשר יצווה את בניו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. יש עוד יחס שנקרא לשמור את דרך השם, לעשות צדקה ומשפט, ופה זה חלק שיותר מורכב, להבין איך כל החוקים והמשפטים של התורה הם בעצם שומרים את דרך השם, הם בעצם מקדמים את המגמה הכוללת. אנחנו לא קיבלנו שום פעולה כאן בחיים לעשות אם היא לא מקדמת את התוכנית הכוללת. אז בחלק הרביעי של הספר הרמח"ל יעסוק יותר בחלק של העבודה, דהיינו לנסות לחבר קצוות, לחבר, להראות לנו איך כל המצוות שאנחנו פועלים בהם, הם פועלים את הרצון הכולל. זה החלק הרביעי של הספר. החלק השני של הספר עדיין שייך אל השכל וידוע אותי, כלומר הודיעני נא את דרכיך, כי בחלק הראשון אנחנו למדנו את התוכנית, אבל עכשיו אנחנו באים ללמוד, לכאורה התוכנית היא מאוד יפה, אבל מי שמסתכל על השטח רואה שהתוכנית לכאורה לא כל כך עובדת בשטח. אם אנחנו לומדים על מגמה כוללת של הטבה, בא אדם ואומר, אני רואה שיש הרבה רע בעולם, ואני רואה שהרבה פעמים בני אדם מאוכזבים ולא, ומתוסכלים, ולא נראה להם שהחיים שלהם הולכים כמו שהם רצו, אז הם אומרים, ואני גם עושה את הדבר הנכון. אז כאן אנחנו מגיעים לשאלה, לתקרים שקורים לבני אדם בחיים, שלכאורה נראה להם שהתוכנית של העולם לא עובדת, היא לא נראית בשטח. זה החלק שנקרא השגחה. דהיינו, יש לנו הרבה פרטים ללמוד ולהשתכנע שהעולם שלנו מושגח ומפוקח בהתאם למגמה היסודית. לא רק לדבר על מגמה רעיונית, אלא לראות אותה איך היא מתבטאת בעולם. למה באמת בני אדם לא חווים את הטוב תמיד? מה הסיבה שיש לאחד כך ולשני אחרת? כל השאלות שבשטח גורמות לנו להתחיל להביט על העולם בספקנות, אולי חס ושלום רע שולט בעולם, יש כל כך הרבה, לא כל כך הרבה, אבל יש פורענויות בעולם, ואני עצמי לא תמיד מקבל את כל מה שהייתי רוצה לקבל. כל הדברים האלה צריכים ללמוד אותם, מהי דרך ההנהגה האלוקית. במילים אחרות, למה המגמה הכוללת חייבת להגיע? למה יש בכלל מציאות של רע? זה כבר למדנו בחלק ראשון, כדי לאפשר בחירה. אבל עדיין, גם אחרי שבני אדם לכאורה בחרו בטוב, הרבה פעמים אנחנו רואים שיש בעולם דברים שמתסכלים אותם. אז פה אנחנו צריכים להבין שאפילו שאולי אחד על אחד הדברים היו יכולים להיסגר בטוב לטוב ורע לרע, אבל באופן כללי התוכנית לא יכולה להגיע בלי הרבה הרבה שילובים של הנהגות מאוד מאוד מורכבות, כדי להבטיח שבסוף התוכנית תגיע ליעד. במילים אחרות, אם העולם שלנו היה בנוי רק על יחסי משפט טהור, העולם לעולם לא יכול היה להגיע ליעדו. למה? כי רוב בני אדם לא היו מצליחים במעשים שלהם להביא את העולם לתיקון, הרבה היו נופלים בדרך מפס הייצור, כי באופן ריאלי, הטבע האנושי גורם שהרבה בני אדם לא עומדים במבחן הבחירה. ואז מה יהיה? הרצון האלוקי יתעכב? הרצון האלוקי בסוף יגיע על יחידי סגולה? חייבת להיות התערבות עליונה. הרצון האלוקי להיטיב חייב לשלב הנהגות בתוך הנהגות המשפט, שיבטיחו שבסוף העולם יגיע לתיקונו. ומפני שההנהגות האלו מורכבות מאוד, לכן זה מה שנלמד יחייב, שמה שאנחנו היינו מצפים לראות לא יראה באופן מיידי. היינו מצפים שהדברים ידפקו ממש כמו שעון שוויצרי, מידת המשפט של הקדוש ברוך הוא הייתה באמת נראית וגלויה, וזה היה העולם הכי מתוקן, וכמו שדוד המלך אומר בתהילים, נודע השם משפט עשה. אילו העולם היה רק משפטי, העולם שלנו היה, לא היה שום מקום לבעל דין לחלוק. כל אחד היה יודע שהדברים עובדים ככה. האם זה היה מונע בעדינו את הבחירה? מה אתם אומרים? אם העולם היה רק משפטי, האם עדיין הייתה לנו בחירה? כן. מה? לא ברור. אני לא רואה שעם ישראל במדבר הייתה לו בחירה יותר קטנה משלנו. אלא שהבחירה עולה ברמה יותר גבוהה לדברים, יותר דקים. אבל לא ראינו שעם ישראל פחות חטא בגלל שהוא ראה את הדברים מול עיניו. יש לנו תמיד בחירה שקולה, תמיד הקדוש ברוך הוא משאיר לנו יחסי טוב ורע, אבל יחסי טוב ורע מותאמים לפי תנאי השטח. אם היינו בעולם משפטי טהור, עדיין הייתה יכולה להתאפשר לנו בחירה.
אולי אפילו זה היה יותר, כי אדם מקבל את העונש בדיוק לפי מה שצריך, כאילו בלי תרבות של חסד, אז אולי היה יותר רצון כאילו ישר להפוך את הכל לטוב ולא...
כן, זה יתנו לך, אז מה החוכמה? אני מפחד מהעונש ולכן אני נמנע מלעבור עבירה. אז, אבל נכון שגם זה היה, אז יכול להיות שבוודאי העולם לא היה יכול היה להתנהל כמו שהוא היום, ברור אנשים היותר רציניים ופועלים ברצינות, אבל עדיין, גם אחרי שהם שומרים שבת, אבל היה כאן בחירה הרבה יותר דקה, באיזה איכות שומרים שבת, כמה ידיעת השם, כמה הם חפצים לדעת, כמה הם נאמנים, כמה הם עושים את זה רק מסיבת עונש או מסיבת עירת רוממות או אהבת השם אמיתי, היה לנו תמיד מרחבי בחירה. אבל בכל אופן, מה הסיבה האמיתית שהעולם שלנו לא משפטי? זה מפני מורכבות ההנהגה. כי ברגע שבני אדם חוטאים, העולם חייב התערבות אלוקית, כי אחרת בני אדם לא יגיעו לשלמות. אז בגלל שחפץ אלוקי לא יכול להיות תלוי בבחירת בני אדם, רצון אלוקי הוא בלתי תלוי, ולא יכול להיות שהוא יפקיר את העולם שלו לבחירה אנושית, אז הוא אומר, נתתי לכם בחירה להתקדם, אבל לא להתקלקל. ואם אתם בוחרים להתקלקל, אני אבוא להתערב. ושימו לב, וההתערבות שלו לא תפגע בבחירה. זה הדבר הכי מדהים. השילוב, אומר הרמח"ל, בין שתי ההנהגות, הנהגת הייחוד שהוא קורא לה, או הנהגת המזל, וכמה ביטויים הוא קורא, ומנגד הנהגת השכר והעונש, או הנהגת המשפט, שתיהם פועלות בתאום, בלי שאחת פוגעת בחברתה. זה נקרא סודות סתרי ההנהגה. איך שני הדברים האלה יכולים לפעול בתאום? אז אנחנו נלמד את הכללים, את הפרטים לא נדע, כי הפרטים הם מאוד מאוד מורכבים, אבל את הכללים אנחנו מחויבים ללמוד. אז באופן כללי זו הכותרת של המושג השגחה. במשפט אחד, פיקוח הרצון העליון על עולמו. זה נקרא המושג השגחה.
מה שהוא יצא לפועל?
כן, להבטיח שהוא יגיע, בדיוק. אז בואו נקרא את הפרק הראשון קודם כל בהגדרת ההשגחה. ידוע ומבואר שכל הנבראים כולם שנבראו, בין העליונים ובין התחתונים, כוונה היא, בין העליונים הכוונה היא, הוא מתכוון את העליונים אפשר לחלק לשני סוגים, כמו שראינו בפרק האחרון של חלק ראשון. יש את העליונים של העולם המוחשי, שזה גלגלי השמיים, ויש את העליונים של העולם הרוחני, שזה המלאכים והנשמות. ובין התחתונים, הנה נבראו לפי שראתה בהם החוכמה העליונה, צורך ותועלת, למה שהוא התכלית הכללי של הבריאה. כשהרמח"ל אומר ידו הוא מבואר, על מה הוא מתבסס? מה אתם אומרים? ידו הוא מבואר, פשוט הוא, תשמעו, הוא אומר כאן הנחת יסוד מאוד מחודשת. אין בעולם נברא שלא נברא כחלק מהמגמה הכוללת והתכליתית. אתם שומעים איזה חידוש? זו אמירה.
גם אחרי רשעים שבעולם?
לא, רשעים אתה הרפת פה בחירה. לפני בחירה. קודם כל נבראים. לפני בחירה. לא יכול להיות שיש שרץ אחד או זוחל אחד באמזונס שהוא לא נברא כחלק מתוכנית הכוללת של העולם.
חלק ראשון.
מה?
חלק ראשון הוא הביא את זה.
אבל אני לא זוכר שדיברנו מפרט על הנקודה הזאת. זוכר? לא זוכר. אני לא זוכר שדיברנו מפרט על הנקודה הזאת.
לא מדובר אולי במשלת השרים שהכל התועל את האדם.
רמוז. אבל פה הוא אומר לראשונה, הוא אומר את זה במלוא העוצמה. חידוש מאוד מאוד גדול. כמובן שאין לנו יכולת להכיל את החידוש הזה, ואין לנו גם בינתיים מידע שנוכל להבין איך ייתכן דבר כזה. הריבוי האדיר שיש בעולם הוא לכאורה ממש ממש לא מאפשר לנו להקל דברים כאלה. כי באמת זה ריבוי אדיר. על עץ אחד באמזונס מצאו 12 סוגי חיפושיות. רק תבינו את סוד ריבוי הבריאה. 12 אלף סוגי חיפושיות. לא חיפושיות, סוגי חיפושיות.
אבל מה זה קשור למדמה? מה הקשר? לא יודעים?
סוד מעשה בראשית. אבל הרמח"ל אומר קודם כל הנחת יסוד פילוסופית. לא יכול להיות שנברא פה בעולם קישוטים. העולם שלנו הוא עולם תכליתי של מגמה אלוקית כוללת. עכשיו, קודם כל אני רוצה לחפש מקור לדברי רמח"ל. מאיפה הרמח"ל הביא את זה? הוא אומר ידוע ומבואר. משנה מפורשת במסכת אבות. פרק שישי. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי ויצרתי ואף עשיתי. זהו, משנה. אז חכמינו כבר ראו את ההנחת היסוד הזאת כפשוטה. והם למדו את זה מתוך פסוק בישעיה, כל הנקרא בשמי ולכבודי. הכל זה עומד תחת כותרת שמו יתברך וכבודו. ולעניין הזה, בראתי ויצרתי ואף עשיתי.
מה זה לכבודו? תעשה לי כבוד?
בסדר, עכשיו אנחנו חוזרים ליסוד שכבר דיברנו ונחזור עוד פעם. אם הוא צריך לכבוד מכבוד מאיתנו, אז כבר הוא הפסיק להיות אלוהים. כבוד הכוונה היא, הוא ברא את העולם לגלות את כבודו אלינו, עבורנו, שאנחנו נשיג שלמות ממנו. והבחירה שעומדת לנו, האם אנחנו, וכיוון שהשלמות שלנו צריכה להיכנות בבחירתנו, כמו שלמדנו, אז אנחנו כאילו מגלים את כבודו. אם אני מכיר בערך המוחלט שלו, נקרא שהשגתי את כבודו. יוצא שגילויו בעולם תלוי עד כמה אני מכיר בכבוד הזה. כי הדברים תלויים בבחירתי. אם לא היה צורך בבחירה, הוא היה מתגלה בשלמותו. לא, בלי צורך בנו. אבל מפני שהוא רוצה להשלים אותנו, והשלמות שלנו תלויה בבחירתנו, יוצא שבעצם הוא ברא את העולם בערך שנקרא גילוי כבודו. גילויו התלוי בנו נקרא כבוד. למה? כי כבוד זה ערך שתלוי בזולת. אני יכול לקבל כבוד רק מזולת. אני לכשעצמי לא שייך מושג של כבוד. אחרי שיש בעולם נבראים, יש לי גם כבוד עצמי. שאני יכול לשבת בבית ולחשוב על עצמי האם אני מתנהג ברעיון מכובד. אבל כל המושג כבוד תלוי רק אם יש זולת ממני. אם אין זולת, לא שייך כבוד. אמרנו לא שם, לא כבוד, ולא, מה הדבר השלישי? ולא מלכות. שלושה מושגים שתלויים בזולת. הקדוש ברוך הוא נקרא מלך, כי יש לו עם שממליך אותו. יש לו שם בעולם, כי יש לו שם שקוראים לו בשמו. מכירים אותו במגמתו ושמו ורצונו. ויש לו גם כן כבוד. כבוד הכוונה היא ההנהגה שנתלתה בהכרה שלנו בתוכנית שלו. זה נקרא מושג תנו כבוד לאלוקי ישראל. הכירו בגילויו התלוי בהכרתכם. זה נקרא המושג כבוד. אז עכשיו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלו כבודו, הוא חלק מתוכנית גילוי כבודו לנבראיו. זה נקרא לו בראו אלא לכבודו. לא שהוא חלילה צריך לכבוד, אלא הוא מגלה את עניין כבודו בעולם, בכל נברא הוא חלק מהגילוי הזה. דרך אגב, פה אני רוצה להגיד לכם הערה מאוד מאוד חשובה, שאולי כבר דיברנו עליה בעבר. אנחנו צריכים לדעת, אסור לעולם לנתק, פה חזל הגילו לנו שאסור לנו לנתק את מעשה, את מציאות העולם מגילוי התורה. גילוי התורה זה לא נושא נפרד מן העולם, לא מטבעי העולם ולא ממדעי העולם. כל העולם כולו זה גילוי כבודו. אלא שהתורה היא פנימיות הגילוי והעולם חיצוניות הגילוי. ואילו זכינו, היינו מצליחים להאיר מתוך פנימיות התורה את חיצוניות הבריאה. זה נקרא אומר הגר"א, והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך. אילו זכינו להעמיד את התורה בכל אורה, כמו שהיה בזמן שלמה המלך, שכתוב הידבר על העצים ועל האבנים, שלמה המלך הצליח לחשוף את כל כבודו של הקדוש ברוך הוא, איך הנהגתו מתגלה ומופיעה בטבעי העולם, בסדרי העולם, אז היה כאן גילוי כבוד השם המלא. היום לצערנו אנחנו בקושי את הפנימיות מהירים, וזה גורם שהלבוש החיצוני של העולם הופך להיות חוכמה חיצונית, הופכת להיות חוכמה שמתעלמת ורואה את עצמה כאילו עומדת לכשעצמה. היא מתעלמת מההערה הפנימית של איך היא כולה נבראה מסיבת נותן התורה ומסיבת המתגלה בכבודו. זה הדבר שגורם פירוד לצערנו היום בין העולם המדעי לבין התורני. אבל מה שאנחנו לכל הפחות צריכים לדעת את הכללים. התורה שלנו באמת לא ניתנה לנו רק להאיר את הפנימיות, אלא באמת סוד מעשה בראשית זה הסוד שבסוף יתגלה איך שכל כל הנברא נברא לכבודו.
רב, בקשר לזה, גם תנאים המוראים וגם חכמים היותר אחרונים למדו את כל מה שהם ידעו בחוכמות, לא דווקא את החוכמה של תורה, למדו את זה מהתורה,
מחוכמה חיצונית.
אי אפשר לדעת מתמטיקה כאילו.
מי שרוצה ללמוד מתמטיקה, צריך ללמוד את זה בדרכי מתמטיקה. רפואה לומדים באוניברסיטה. הכל. תורה שלנו היא הפנימיות של הבריאה. היא לא עוסקת בחקר החיצוניות. מותר ליהודי לעסוק בחקר החיצוניות. הגאון מווילנה אפילו שיבח את זה, שאם יהודי רואה בזה את הייעוד שלו, אז בהחלט היה לו אחיין לגאון מווילנה שקראו לו ברוך משקלוב. הוא הוציא ספר בגיאומטריה, והגאון מווילנה נתן לו על זה הסכמה. אמר שזה קידוש השם. מספקים. גאון מווילנה יכולה לתת הסכמה גם על גיאומטריה. הוא היה ייחודי, הוא ידע את כל החוכמות חוץ מרפואה שהוא עשה סייג לעצמו לא ללמוד כדי שלא יתרד ברפואת חולים. הוא הרגיש שברגע שהוא יהיה רופא הוא יהיה חייב לרפא, ולכן הוא נמנע מללמוד רפואה. ככה היה גם אבא שלו ציווה אותו על זה. אז נתן לו הסכמה, והסכמה הוא כותב שזה קידוש השם שעם ישראל ילמד חוכמות, גם חוכמות חיצוניות, כדי להראות לאומות שאנחנו עם שעומד להאיר את העולם. והוא כותב, ישראל משקלוב כותב בשמו, בהקדמת המשנה, כותב שהגר"א אמר לו שיהודי שחסר לו ידיעה חיצונית, ידיעה בחוכמה חיצונית, חסר לו שבע ידות בחוכמת התורה. מה הוא מתכוון שבע ידות? הוא מתכוון כנגד שבע ספירות, שהתורה באמת פנימיותה צריכה להתגלות במציאות. נכון, תשאלו, אז למה אנחנו לא עוסקים בזה? כי אנחנו הכלים שלנו באמת מוגבלים. אנחנו, אם אנחנו נעסוק בחיצוניות, נשאר חיצוניים, לא נוכל להכיל את שני הצדדים. אבל תיאורטית, כולנו יודעים שאנחנו מצפים לרגע שהלכו גויים לאורך. אנחנו ברעיון צריכים לראות את התמונה השלמה. בביצוע, בטקטיקה, אנחנו מבינים שיש קודם ויש מאוחר, יש דיני קדימה. כמו אדם שלהבדיל, ילמד קודם כל הלכות שבת, ואחר כך ילמד הלכות זבחים, איך מקריבים קורבן, לא מפני שזה פחות חשוב, אלא מפני שזה קודם, כי זה יותר מעשי. אז להבדיל, עדיין יש גוף ונשמה בחלקי התורה, ויש גוף ונשמה במעגל יותר רחב. התורה עצמה נחלקת לגוף ונשמה, שזה סתרי תורה וגופי תורה. אחר כך יש כל התורה כולה היא פנימיות, והחוכמה החיצונית חיצוניות. מסתבר שגם בעצמה יש יותר ופחות. אבל איך שלא יהיה כל, בסוף כל המעגלים בסוף צריכים להיות סביב נקודת כבוד השם. גילוי כבודו הנצחי, שרק בשביל זה הוא ברא את עולמו. אז זו התוכנית הכוללת שנקראת סוד מעשה בראשית. עכשיו הוא יוסיף לנו עוד נתון נפלא, שימו לב. לא רק שכל הנבראים נבראו בשביל לפי המגמה, התכלית הכללית של הבריאה, אלא בכל חוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים הוחקו והודבעו
כפי מה שגזרה החוכמה העליונה היותו נאות. אפילו החוקים של הבריאה, כל נברא ונברא, אם תשאלו למה לבריאה אחת לבעל חי אחד יש טבע אחד ולשני טבע שונה, גם זה לפי מה שגזרה החוכמה אליותו היותו נאות, לפי הכוונה שכיוונה בנברא הוא. כלומר, עד כמה שאותו נברא אמור לשמש חלק במגמה הכוללת, לפי אותו חלק שהוא בא לשמש, אז גם התוואים שלו הוא תמו לאותו החלק. עד כדי כך הדברים נחלקים. ידיעה שלישית, ואולם, מאותו הטעם עצמו שנבראו, ראוי גם כן שיתקיימו כל זנניות במתועלת לכלל הבריאה כמו שזכרנו. כל נברא ונברא, מאותו סיבה שהוא נברא, חייבת להיות גם כן שמירה ופיקוח על הקיום שלו שימלא את יהודו. הרי אם הוא נברא בשביל יהוד, הוא חייב לשמש את היהוד הזה. אז יש נבראים שהם לא בעלי בחירה, עוד מעט נראה שיהיה הבדל גדול בין הנבראים בעלי בחירה לשאינם בעלי בחירה. מי שאינו בעל בחירה יפקחו עליו אוטומטית שהוא ימלא את יהודו ואף אחד לא יפגע בו ולא יהיה בעולם פתאום היבוד של מין מסוים שהעולם צריך אותו. יש פיקוח כולל כחלק מטבעי העולם. אבל יש עוד חלק שנדבר עליו בהמשך שהוא בעל הבחירה, שם כבר הפיקוח יהיה מאוד מאוד מורכב, כי הרי הוא קיבל כבר בחירה. אז מה נפקח על בעל הבחירה בהתאם לתוכנית? מה אתם אומרים? מה יהיה הפיקוח על בעל הבחירה? אי אפשר לפקח עליו, הוא בעל בחירה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אם נפקח עליו הוא כבר יפסיק להיות בעל בחירה. אז איך אנחנו, איך נפקח, גם נפקח וגם הוא יישאר בעל בחירה? פיקוח ראשון, קודם כל, כל מעשיך בספר נכתבים, קודם כל, לראות בדיוק כמה הוא היה שותף במגמה. זה קודם כל הפיקוח הראשון, פיקוח המשפטי.
עונש.
נניח, שכר ועונש, כן. כמה אתה קלקלת או כמה בוודאי תיקנת, כמה אתה הפכת להיות שותף. חלק היותר עליון, יש עוד השגחה שנקראת הנהגת הייחוד, שהיא לא רק מפקחת מה עשיתי וכמה עשיתי, אלא היא מפקחת שגם אם לא עשית מה שצריך, לא הולכים לוותר עליך. לחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, וכיוון שהוא בעל ברית אברהם, הוא חייב להיות חלק במגמה הכוללת, גם אם הוא בוחר בהפך. מה? יש לו בחירה בתוך, תחת המטריה של התוכנית. יהודי יכול לבחור איך, באיזה מסלול, ובאיזו דרגה התוכנית תגיע עליו.
היא תגיע עליו.
היא תגיע עליו. אמרתי לכם, זה כמו GPS. היעד כבר נקבע. כל השאלה אם בוחרים לך מסלול חדש או לא. אדם מתעקש להאזין ל-GPS, אומרים לו ימינה והוא אומר שמאלה, בוחרים לו מסלול חדש. אז עכשיו המסלול יהיה יותר מסורבל, יותר קשה, וגם הדרגה אולי עלולה להיות פחות. אז, אבל אין אפשרות לברוא היד, תמיד, תמיד הוא ייקח אותך תמיד, תמיד ליד. זה כלל, וגם את זה יהיה חלק ממה שנלמד, זה הרמח"ל קורא הנהגת הייחוד. יש הנהגת המשפט, שהיא הפיקוח על מין האנושי, כמה בחרתי, במה בחרתי, ויש את הנהגת הייחוד, שהיא הנהגה החופפת העליונה, שהיא לא מאפשרת לתוכנית לסגת או ללכת לצדדים. כל הזמן אוספים את עם ישראל קדימה. מה יקרה, אומרת הגמרא בדור האחרון, שעם ישראל לא יראוי לגאולה? מעמיד להם מלך קשה כאמן ומחזירן למותיו. הוא לא ייתן לעם ישראל להתפספס. אין אפשרות. למה? כי רצון אלוקי הוא בלתי תלוי. יש כאן אמרנו מיזוג בין הרצון הבלתי תלוי לבעלי הבחירה. והתוכנית הזאת היא חלק ממערך הבחירה.
אז בעצם הייחוד זה מתי כשיש בחירות לא טובות?
אולי לקדם אדם עוד יותר, אם הוא יש לו שליחות מיוחדת, אם הוא, אני בטוח שזה המון המון השלכות גם חיוביות, לא רק שאדם עושה לא טוב, יש לזה המון המון גם דחיפות. לדוגמה, אדם נגיד, אדם יכול להגיע להישגים יותר ממה שהוא מסוגל להשיג מכוח הייחוד. לדוגמה, יש את המושג שנקרא, דיברנו בערב ימים נוראים, דיברנו על המושג של משה רבינו ראה את סוד וחנותי את אשר אחון. העולם יש בו גם את סוד הנהגת החנינה, שנקראת בלשון חז"ל אוצר מתנת חינם. אדם יכול לקבל הרבה מעבר למה שהוא פעל בחוק המשפטי. ברגע שהוא מזדהה עם הרצון האלוקי, אז הוא שייך למערכת על שהיא פועלת הרבה יותר מעבר למה שאפשר להשיג. בדיוק היום ראיתי כמה משפטים, פסוקים בישעיה, שפתאום ראיתי, ברגע אחד ראיתי שרמחל בדעת תבונות רמז, ופתאום כאילו ממש העירו לי הפסוקים פתאום, הרמחל רומז את זה ממש בחצי משפט. ישעיה הנביא אומר, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מהשם ומאלוקי משפטי יעבור? כן, זו השאלה, שעם ישראל אומר, אני לא רואה פה בעולם את העקביות, אני לא רואה את הסדר. אז הוא אומר לו, הלא שמעת, אם לא ידעת, אלוקי עולם, יוצר קצות הארץ, לא ייף ולא ייגע עם חקר לתבונתו. ואז הוא אומר, משפטים כאלה, הנותן לייעף כוח ולאין עונים עוצמה ירבה. וייפו נערים קשלו, יפו נערים, והיגעו נערים, קשו לי, קשלו בערך, אני אומר ככה, וקובעי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ילכו, ולא ייגעו, ירוצו ולא ייפו, אולי אני הפכתי את הסדר על משהו בערך המשפט כזה. יש פה דבר מאוד עמוק. אומר, עם ישראל, אתה אומר, נסתרה דרכי מהשם, כי אתה מביט על העולם, רק מהמבט המשפטי. מלוקי משפטי יעבור. אבל אם אתה רואה, את השליטת הייחוד, שם אתה רואה שיש כוח שנקרא תקווה, וקובע השם יחליפו כוח. לפי הכוח המציאותי של העולם, העולם הוא עייף. העולם לא יכול לעשות יותר מאשר בכוחו לעשות. אבל יש הנותן לייעף כוח ולאין עונים עוצמה ירבה. התוכנית האלוקית של הייחוד נותנת כאן כוחות בלתי רגילים. ושם זה סוד התקווה. קובע השם יחליפו כוח, העולם מחליף כוח, זה לא עולם שפועל בסדר משפטי בלבד. ברגע שנאחזים בייחוד, יש תקווה. התקווה של העולם זה רק בסוד הייחוד. אי אפשר לתת תקווה, אי אפשר לבטוח, אי אפשר לתת אמון, ואי אפשר לקוות אם העולם שלי מוגבל בגבול המעשים שלי. תמיד אני אחשות את עצמי ואני אגיד, איך יעקב אבינו אומר, דרך אגב, חז"ל דורשים את הפסוק הזה כפשוטו על יעקב אבינו, שיעקב אבינו אמר, בעירה יעקב מאוד ויצר לו, אומרים חז"ל, שמא יגרום החטא. חז"ל מבקרים אותו על זה. היינו אומרים, מה ביקורת? אדם אומר, אולי יגרום החטא, אולי אני לא אעמוד מול עשיו, איך אני יכול לעמוד מול עשיו? אני חטאתי בזה וכשלתי בזה. לא, זה. למה תאמר יעקב, נסתרה דרכי ומשפט? אתה רואה את העולם חלקי. אברהם אבינו, אומרים חז"ל, היותר גבוה מיעקב אבינו. הוא לא אומר שמא יגרום החטא. מה הוא אומר? ויאמין בהשם ויחשבר לו צדקה. אומר הגאון מווילנה, הוא רואה את העולם מצד הצדקה האלוקית. הוא רואה את העולם כצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט מצד אחד, אבל כל אמונה ועיניו אל צדיק וישר הוא. הוא לא מנהג את עולמו רק במשפט, אלא יש מערכת שנקראת צדיק וישר הוא. יש מערכת ההטבה המוחלטת הבלתי תלויה. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. לא לפחד מעשיו. נכון, מה עשיו? אתה מייצג את עצמך? עשיו הרי עומד מול ההנהגה האלוקית, אתה הרי מייצג את הרצון האלוקי בעולם, אז אתה מפחד שמה יגרום החטא? אתה חושב שהחטא שלך יוכל לעכב את המגמה העליונה שאתה נקשרת בה? תבוא בביטחון, תבוא בתקווה. זה נקודה עמוקה מאוד, אבל זה מדרש חז"ל, זה לא אנחנו ממציאים את זה. חז"ל מעמידים את יעקב בחולשה מול, שהוא מפחד מול אברהם אבינו, כן.
חשיבה לא צדקה כמה שהוא כאילו...
אברהם מביא מהזוהר? שהוא ראה את ההבטחה כצדקה ולא שתלויה בזכות.
אז אברהם...
ביחשב.
כי בפשט.
נכון, הפשט המפרשים מסתפקים. האם הקדוש ברוך הוא חשב את זה או אברהם? אבל הזוהר דורש את זה, שאברהם תפס את זה כצדקה ולא כתלות במעשים שלו. הגר"א מביא את זה בספר משלי, מביא את זה שם את היסוד הגדול, שמי שמתפלל למען שמו, מי שרואה את עצמו כחלק מהתוכנית האלוקית, אומר התפילה שלו לא שווה ריקם. הוא אומר, תפילה שווה ריקם בשעה שהיא משפטית. אני בא לבקש בזכות, אני בא... אם אתה בא מצד המגמה, אז לכן הוא אומר שראוי להתפלל 18, הוא אומר, לכוון רק הכל, כל התוכנית על כלל ישראל. לראות את הכל מצד הרצון העליון. אני, כחלק מזה, גם אני אזכה, אבל הוא אומר, הוא אומר, כדי, הוא אומר בסיכום בשנות אליהו, בעל המשנה במסכת ברכות, חסידים הראשונים היו שואים שעה אחת, קודם, כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים, שם שתי גרסאות, הגר"א גורס לאביהם שבשמיים, לא למקום, אז הוא אומר, מה זה נקרא לאביהם שבשמיים? שכל כוונת תפילתם הייתה רק למגמת הרצון, שכבודו יתגדל בעולמו, ועמו ישראל יתוקן, לכן הגמרא גם בברכות דף למד אומרת, שלעולם ישתף אדם את תפילתו עם הציבור. זה הכל שייך לסוד הזה, שכמה שאדם מצליח לראות את העולם יותר מסיבת המגמה הכוללת, אז הוא עולה למערכת בלתי תלויה.
זה לא אומר שהוא לא יבקש בקשות
פרטיות. הוא אומר שבשנות אליהו הוא לומר את זה בסוף התפילה. אבל נוסח התפילה נתקן, הוא אומר, כתוכנית אלוקית. את הבקשות שלך תגיד, היא לפני הוא לרצון, אפילו בשמה קולנו, אבל תוספת. נוסח התפילה הוא כלל ישראלי. זה מה שהוא אומר.
זה נפש החיים גם.
נכון.
זה מדברת על השם.
על השם. להתפלל על השם. נכון. אז ראינו בינתיים את היסוד הראשון של הגדרת ההשגחה. אז לסיכום, אם מישהו ישאל אותנו, תגיד לי, מה זה השגחה? יהיו כאלו שיגידו, השם יודע הכל. לא רלוונטי. מסכימים? מה יש לנו מידיעת השם? זה שהוא יודע זה אומר לי משהו, כלום. ידיעת השם זה בכלל לא מתעסקים בידיעתו, אנחנו אף פעם לא מדברים עליו, אפשר להשיג אותו, אנחנו מדברים רק על התוכנית שלו בנו. אנחנו יודעים שהעולם שלנו הושתת על תוכנית ברורה, ולא רק שהוא נברא למגמה ברורה, אלא העולם חייב להיות כל הזמן מפוקח ומושגח, והתוכנית היא דינמית, מדויקת ובלתי יכולה להתבטל. זה נקרא השגחה, העולם מושגח לאור המגמה. אם אתם זוכרים, בחלק א' דיברנו שזה מתמטית חייב להיות כך. למה זה חייב להיות כך? כי אם העולם נברא מסיבת הבלתי גבול, חייב להיות שהבלתי גבול שולט על הגבול. שימו לב, זה מתמטיקה, עכשיו אני אומר פילוסופיה מתמטית. העולם שלנו הוא גבולי. סיבת הבריאה היא בלתי גבול. ואם סיבת הבריאה בלתי גבול יצרה את הגבול, הגבול חייב להיות נשלט תחת הבלתי גבול. למה? כי אם יאמרו לך עובדי אלילים שהבלתי גבול רצה להתנתק מהגבול ולהפקיד אותו בידי בעל גבול מסוים, כמו עובדי אלילים שאמרו שזה הופקד בידי השמש והירח, אנחנו נחזיר להם תשובה פילוסופית סגורה ונגיד להם, אם כן לדעתכם עשיתם את הבלתי גבול לגבול. וזה לא חוקי. לא יכול להיות שהבלתי גבול יהפוך להיות גבולי. ממילא חייב להיות שכמו שהעולם נברא מסיבת רצונו הבלתי מושג והבלתי גבול, גם הוא חייב להיות נשלט תחת רצונו. יוצא שהעולם חוקית חייב להיות נשלט תחת מגמת הרצון שיצר אותו. כל הקטע הזה חייב להיות באמת פילוסופית סגור, בלתי אפשרי אחרת. לא יכול להיות שהעולם נברא והונח לכללים נבראים, לחוקי טבע. זה פשוט פילוסופית בלתי אפשרי.
וזה הסתדר עדיין עם הבחירה של האנשים? שלא...
עכשיו אתה אומר, אז אולי הוא נשלט לגמרי תחת רצונו, ואני בכלל לא רלוונטי? מי אומר שאני בכלל כאן בעל תפקיד? אולי אני כמו זברה שעומדת וצופה מן הצד על העולם היפה? אז כמובן שאני הייתי ודאי מרגיש שאני למעלה מכל הנבראים, שיש לי את הדבר שמייחד את המין האנושי, בחירה בין טוב לרע. בוודאי זה לא ניתן לי כדי להיות זברה, כי זה רק קלקל לזברה את החיים. כי זברה, אם היה לה בחירה היא הייתה מסכנה, ועכשיו שאין לה בחירה היא באמת מאושרת. המין האנושי הוא המין הכי מתוסכל בעולם, הכי חי בניגוד, רק מסיבת הדילמות שלו בין טוב לרע. אז אני מבין גם שיש פה בו נתון נסתר, שוודאי הבריאה נתנה לי כלי, שרק באמצעותו אני אוכל להגיע להרבה הרבה יותר מזברה. זה בעצם המין האנושי, שזה למדנו. אבל כמובן, שאלו, אתה אומר פילוסופיות, אבל זה יכול להיות רעיונות יפים, מי אמר? אז זה כבר אנחנו שואבים כבר מגילוי התורה. אחרי שהקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, נתברר לנו שסיבת המציאות נתגלתה עלינו, ומסרה לנו את ספר התוכנית שמתוכה אנחנו יכולים להבין את הפילוסופיה האלוקית, שהעולם נברא עם בחירה ועבודה, רק כדי שנהיה בעלי הטוב שלנו ונוכל לקבל קשר עם הטוב המוחלט שאותו קונים רק בבחירה, כמו שלמדנו בחלק ראשון. עכשיו אנחנו מבינים שהבחירה היא חלק מהתוכנית המוחלטת של העולם. עדיין יהיה לנו קשה, אחרי שקיבלנו בחירה כמו שאמרנו, הרי זה נוגד את שליטת רצונו. אז אנחנו לומדים, לא, לא קיבלנו בחירה לעכב את רצונו, קיבלנו זכות להשתתף ברצונו. ואם אדם התעקש ולא רצה להשתמש בזכות הזאת, לא ייתנו לו לצאת מהתוכנית, ייתנו לו רק אפשרות לבחור מסלול בתוך התוכנית. זה אנחנו סיכמנו שוב את המבט הכולל על הספר. כן, עכשיו ממשיכים הלאה למה שאמרנו בעל פה, הרמח"ל נשתדל לסיים לכל הפחות את הפרק שלנו. ואולם כבר הקדמנו בחלק ראשון פרק חמישי, שתחילת הנבראים כולם הם הכוחות הנבדלים, ומהם השתלשלים הגשמים והדברים בגשמים בכל פרטיהם, הנהם כפי מה שנעתק עליהם מן הכוחות ההם בפרטי בחינותיהם. פה זה כבר דבר שהרמח"ל חוזר על מה שלמדנו בסוף חלק ראשון פרק חמישי, שם הרמח"ל חילק לנו את עולמות הרוחניים שקיימים מעלינו, עולמות המלאכים, בריאה, יצירה, עשייה. שם למדנו למה יש צורך בעולמות האלה, ולמה יש צורך במלאכים, אבל איך שלא, פה הוא רק רוצה להזכיר לנו את מה שלמדנו שם, ואין דבר קטן או גדול בגשמיים שלא יהיה לו סיבה ושורש בכוחות הנבדלים כפי בחינותיהם. הוא רוצה להגיד לנו שהנושא של ההשגחה לא מתחיל בעולם שלנו, אלא מתחיל בעולם השורשים. ואדון ברוך הוא הנה הוא משגיח על כל אלה העניינים כפי מה שברעם, דהיינו על הכוחות הנבדלים בראשונה, ועל כל השתלשלותם כפי מה שהוא באמת, וכן הוא משגיח גם כן על הפקידים שהפקיד על הנמצאות כמו שזכרנו שם, לקיים אותם ואת פקודתם, להתמיד להם הכוח שיפעלו פעולתם. אז פה אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס להיזכר בכל מה שלמדנו שם, למה יש כוחות ותחתם מלאכים, ואחר כך ענפי העולם הזה, כל הסדר ההשתלשלות הזאת, למדנו למה הדברים נעמדו בצורה כזאת, אבל מה שחשוב לנו, אומר הרמח"ל, תדע לך, הכל מתחיל בשורשים, ומהשורשים ההשגחה יורדת אל הענפים שלנו. הקטע השלישי הוא יותר משמעותי לעניין שלנו, ואומנם, אומר, בינתיים אמרתי לך הגדרה כללית להשגחה, שכל הנבראים מפוקחים בהתאם למגמה. עכשיו אני צריך לחלק, כמו שאמרנו, בין בעלי הבחירה לשאינם בעלי בחירה, ואומנם ביות שנשתנה מן האנושי מכל שאר המינים, שניתנה לו הבחירה והיכולת במשהו לא קניית השלמות או חיסרון, ונמצא בבחינה זו פועל ומניע, ולא נפעל, שהרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. גם ההשגחה עליו מוכרח שתשתנה מההשגחה על שאר המינים. כי הנה יצטרך להשגיח ולהשקיף על פרטי מעשיו, להמציא לו כדרכיו וכפרי מעלליו. ונמצא שיושגחו מעשיו כולם ותולדותיהם, וישוב ויושגח עליו כפי הראוי לתולדות המעשים ההם בפרט, ומידה כנגד מידה, וכמו שזכרנו לפנים. וזה נימה שאין שייך בשאר המינים, שאישיהם הכוונה פרטיהם נפעלים ולא פועלים, ואינם אלא כפי מה שראוי לתשלום המין ההוא, כפי מה שאושרש בשורשו. שהנה תהיה השגחה לקיים השורש ההוא וענפיו, כפי מה שטבע וחוק השורש נותן שיהיה. אבל המין האנושי שאישיו פועלים ומניעים כמו שזכרנו, הנה צריך שיושגחו בפרט כפי מה שיגרמו להם מעשיהם, לא פחות ולא יותר. ועוד נרחיב ביאור הדבר הזה לפנים בסייעת הדשמיים. אז פה בינתיים הוא מתחיל, אנחנו מקודם הזכרנו שתי הבחנות בהשגחה המיוחדת על המין האנושי. גם השגחת השכר בעונש, המשפט, והזכרנו גם את השגחת הייחוד. על הייחוד הוא ידבר בהמשך. כאן הוא מדבר בינתיים, תבחין שכל שאר המינים אין להם בחירה, הם כולם נפעלים, ואילו אנחנו פועלים. אבל פה דרך אגב הרמח"ל הכניס אותנו לסוגיה מאוד מרתקת. מי שמתבונן כאן במה שהרמח"ל כותב, לכאורה הוא בא להבדיל בין בני אדם לבעלי חיים או לכל מין נברא אחר. אז הוא אומר, כל בעלי החיים, ההשגחה עליהם היא רק על הקיום הכולל שלהם. נראה לכאורה שהרמח"ל כאן תופס כמו הרמב"ם.
הוא לא מסכים איתו בדרך.
נכון. אז קודם כל בואו נראה, עוד פעם נקרא, שימו לב, כי זו סוגיה מאוד מרתקת שהרבה עוסקים בה. האם השאלה, הרמב״ם במורה נבוכים, נדמה לי חלק ג' פרק י' ז' אומר, שאין לקדוש ברוך הוא עניין להשגיח חוץ מהמין האנושי. הרמב״ם מכיר רק בהשגחת שכר ועונש בלבד. הוא אומר מבחינתו, הוא אומר, אין לקדוש ברוך הוא שום עניין בעולם מה נעשה בין בעלי החיים וכל מקרי העולם במה שביחס אליהם. הוא מביא פסוק בספר חבקוק, שחבקוק הנביא רוצה לבטא את לכאורה איך נראה העולם לא מושגח, אז המשל שלו, ותעשה אדם כדגי הים. הנה רואים שהמשל של חבקוק הנביא זה הבלגן שקורה קורה במעמקי הים. סימן, אומר הרמב״ם, שאין לקדוש ברוך הוא עניין אם דג גדול בולע את הדג הקטן. זה הנחת הרמב״ם. הוא אומר, מה זה נקרא השגחה לפי הרמב״ם? מה שקשור לתורת משה. משפט האלוקי, טוב ורע, בחרת בחיים. זה הנושא שנקרא השגחה. לכאורה, כאן לכאורה, אנחנו באים עכשיו לעיין, האם הרמח"ל באמת דעתו כדעת הרמב״ם? אז הרבה מבינים ברמח"ל שאכן דעתו כך. אז בואו נקרא עוד פעם. אז הוא אומר כך, וזה ממה שאין שייך בשער המינים, שישיהם נפעלים ולא פועלים, ואינם אלא כפי מה שראוי לתשלום המין ההוא, כפי מה שאושרש בשורשו, שהנה תהיה השגחה לקיים השורש ההוא וענפיו, כפי מה שטבע וחוק השורש נותן שיהיה. לכאורה הוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מין הזברות בג'ונגל, הוא שומר את המין הזה שלא ייכחד, והוא שומר שהמספר של הזברות לא יהיה פחות ממספר מסוים, ועל זה הוא השגחה שומרת. מעבר לכך, אין לקדוש ברוך הוא עניין יותר מאשר הזברות. למה? לפי זה יצא שלמה, נשאל את הרמב״ם לפי התפיסה הזאת, למה הזברות נבראו? הם נבראו לפי הרמב״ם כדי לתת רקע לעולם, לתת צבע לעולם, שהעולם שלנו יהיה נאי, עולם נאי. מה? מסכים, יהיה לנו פה ניגוד. אם אנחנו אומרים כך, שימו לב, ההנחת יסוד הזאת סותרת את מה שאמרנו באות א', כי באות א' הרמח"ל אמר בפירוש שכל הנבראים כולם וכל טבעיהם וחוקיהם ומשפטיהם מוחקו לפי המגמה הכוללת.
השם משנה באבות.
בדיוק, המשנה באבות.
אם אני גם אומר שהקדוש ברוך הוא כאילו רוצה להשגיח על כל המין הזברות שיהיה נגיד מספר אחד, אז מחויב גם שיהיה גם השגחה על כל פרט, כי לא יכול להיות, כי אני צריך לדאוג ש...
אפשר לומר שיש השגחה על כל פרט ביחס לכלל. כלומר, לשמור שהפרט לא יתערף כדי שמין הזברות יישמר בלבד. לא יותר ותו לא. כך אפשר היה לומר. אבל בזה באמת הדברים באמת קשים לומר. כי התוכנית היא תוכנית כוללת. אז יהיה מאוד דחוק לבוא ולומר שסתם דברים סתמיים בעולם בפרט, שרוב הדברים בכלל אפילו רקע לא ייתנו. רוב הדברים אפילו לעולם אפילו רקע לא ייתנו.
12.
מי מדבר בכלל על מעמקי הים?
שצורים שלא יתנו.
נכון. מה, הים נחקר, הים הוא. שני שליש מהעולם הוא ים, והוא נחקר נדמה לי בין 2-3%. מה, אי אפשר לחקור בכלל את הים, הים לא נחקר בכלל, ויש שם, כידוע אתם יודעים שזה כן יודעים, שכל מה שיש על הארץ, בשמיים, דהיינו, אם יש אברסט בארץ, אז יש עומק באוקיינוס של 10 קילומטר. כלומר, זה הכל מקביל, הערים והבקעות מקבילים בעולם. לכן, והיה עקוב למישור ורחסים לבקעה. העולם צריך בסוף להגיע לאיזוניות. ומלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. הכל צריך בעצם בסוף להגיע לשוויוניות, לרצון השם שמוביל את העולם, כן?
אני אומר פה על שורשים. עדיין שהרמב״ם לא הזכיר שורשים, שזה לא
עליהם. נכון. שורשי, משמע שיש פה איזה משהו שורשי בעולם, נכון. אז בכל אופן, הדברים האלה יהיו מאוד קשים. אולי יש פה דעת תבונות אולי רגע אחת בקלות, אולי ממש בקלות, אם קשה, אז אם יש פה, אנחנו... אני אקריא לכם קטע אחד בדעת תבונות שנראה לכאורה ממש ממש הפך ממה שמנסים להגיד שהרמח"ל כדעת הרמב״ם בזה. תשמעו, תשמעו את הלשון של הרמח"ל בסימן למדבר. מסביר את אמונת הייחוד. חלק, הוא אומר שחלק מאמונת ולא עוד, אלא שהוא לבדו משגיח על כל בריאותיו השגחה פרטית, ואין שום דבר נולד בעולמו אלא מרצונו ומידו, ולא במקרה ולא בטבע ולא במזל, אלא הוא השופט כל הארץ וכל אשר בה, וגוזר כל אשר יעשה בעליונים ובתחתונים עד סוף כל המדרגות שבכל הבריאה כולה.
בפירוש כתוב בסוף.
כלומר שהכל, הכל תחת תוכנית הייחוד. זה די ברור, כמעט אפשר להגיד מפורש. הרמב״ם יש לו ידיעה חלקית, כי הוא לא השיג את סתרי תורה, והוא באמת ראה את העולם מהמשקפיים של תורת משה בלבד, שנראה בפשט שהעולם שלנו משפטי בלבד. לרמב״ם לא היה כלים לראות את הנהגת הייחוד. אנחנו נראה עוד הרבה דברים ברמב״ם שבאמת יובנו לפי המהלך הזה. הרמב״ם לשיטתו רואה את העולם משפטי. אין שום ספק בעולם, שום ספק, כי אחרת אתה לא יכול להבין מילה אחת מדבריהם. כל אגדות חז"ל בנויות רק על ההקדמות הללו. אפשר להוכיח את זה אחד לאחד. לא ייתכן. אז עכשיו, אז מה באמת הפירוש ברמח"ל? אז מה ההבדל אם כן בין המין האנושי לבין בעלי החיים? שימו לב, הרמח"ל מסביר בעוד מקום, המושג השגחה פרטית, לא הכוונה היא של הבעל חי, הוא לא שייך לתוכנית, זה לא משתנים מצביו כפי התוכנית, אלא יש רק הבדל אחד, השגחה פרטית הכוונה היא שהפרט קובע את כל מה שיקרה בכלל. המין האנושי הוא היחיד שהפיקוח עליו משמעותי, שכל דיבור מעשה ומחשבה שלו נקשר בכל המציאות כולה, שהוא הקובע, הוא המניע את העולם, הוא המפעיל את המערכת, שעל פי המעשים שלו הדברים משתנים ונקבעים. זה מה שמפריד בינו לבין הנבראים האחרים. אבל מצד הפיקוח מלמעלה למטה, איך התוכנית מתקדמת, אין הבדל בין אדם לבין הבעלי חיים. גם הם משתנים כל הזמן בהתאם למגמה. כלומר, האדם בנקודת המרכז קובע איך הדברים מתנהלים, ועל פי ההתנהלות הזאת זה משליך גם על הקטן שבנבראים.
גם עליו.
מה?
גם עליו. וגם עליו אנושות.
לכל האנושות, ודאי זה יחזור גם אליו, כן. אז זה הבחנה, הרי היה לכך, שנגיע בעזרת השם לפרק רביעי בחלק שלנו, שם הרמח"ל ידבר על ההבדל בין ישראל לאומות העולם, ושוב הוא יגיד, אפילו שאומות העולם הם בעלי בחירה, אבל המושג השגחה פרטית שייך רק בישראל, כי ברית אברהם רק להם קשרה, מסרה את הזכות שהם מפעילים את המערכת העיקרית של התוכנית. אז השגחה פרטית רק בישראל. השגחה כללית גם באומות העולם וגם בנבראים. כשיש הבדל, באומות העולם זו השגחה כללית עם בחירה. עם בחירה בנוגע למעגל הקטן שלהם. אומר רמח"ל, הגוי יכול להחליט מה יקרה לשורש האומה שלו יותר ופחות למעגל הקטן שלו, אבל התוכנית הכוללת של העולם לא נמסרה לו. ואילו ישראל, כל הבריאה כולה קשורה, איך אומר הקדוש ברוך הוא, למין האנושי האמיתי לאדם הראשון, הכל הורדו בדגת הים וכל אשר בידכם לכם איתנו. הכל העולם הוא, דוד המלך אומר, כל שתה תחת רגליו, הכל נשתה תחת רגלי ישראל. זה נקרא השגחה פרטית. אבל השגחה פרטית לא באה לשלול שלמין אחר יכול לקרוא משהו סתם במקריות טבעית, אלא ודאי, כמו שאמרנו, הכל לאור המגמה הכוללת. אם היה לנו פה, אני פעם שומע, רק אין פה אולי יעל אור של הגרא, אולי ספר.
אולי בספר.
יש פה?
אולי בספר.
טוב, אז לא נטריח, שם כדאי מזום לקרוא קטע של הגרא בביור שלו לספר דצניותא. דברים מדהימים, רק ידע, הוא אומר ממש את הדברים שאמרנו, והוא אומר, הכלל הוא שכל מעשה בראשית, מבראשית עד סוף, ברא אלוקים לעשות, כולל את כל מה שאפילו יערה לכל פרט אפילו מפרטי כל מין ומין בבריאה, מראשיתה ועד אחריתה. עד כדי כך, הכל נכלל בסוד מעשה בראשית. אז ממש מה שרצינו להגיד, שבעלי הסוד ראו את העולם לגמרי. מי שעמד על סוד הייחוד רואה שזה חלק מהמתמטיקה, שזה בלתי אפשרי אחרת, אלא שאין לנו יכולת להכיל דברים כאלה. מורכבות כזו אדירה זה מעבר לכוחות שלנו. אבל אז תשאלו, איך יכול להיות שיום אחד אני אוכל להכיל כאלו כלים? מה יכול? המשיח יבוא. איזה כלים אני אוכל כבר להכיל? הרי זו פרטות, אני בקושי מחזיק שתי סברות במחשבה שלי. איך אני יכול להכיל פרטות כזאת של אין סוף של מקרים ומינים שלכל מה שקרה לו במי חייו, הכל היה לאור המגמה. איך נוכל? הרי המגמה הזאת היא מגמה שצריכה להיחשף אלינו.
מי אמר שנבין את זה?
אתה צודק, לא חייב, אנחנו לא חייבים להבין את הכל.
לא, לא חייבים, אבל מי אמר שיהיה לנו את האפשרות בכלל לעתיד לבוא?
זה נקרא סוד מעשה בראשית. אם זה מה שנמסר לנו בתורה, אז זה מה שהקדוש ברוך רוצה שיום אחד נשיג את זה. אז הרמח"ל אומר, מרוממות החוכמה העליונה שלא את הכל נשיג. מותר לאדם לדעת שבענווה שלא כל מה שהוא פועל בנו נשיג. אבל הוא אומר, מה שמצייר בבריאה כן נשיג. מה שמצטייר בבריאה. הוא אומר, כתוב בפסוק בישעיה, כתוב, מאופל ומחושך עיני עיוורים תראנה. הוא אומר, ברגע שהחוכמה שלו תתגלה בעולם במציאות, כל מה שקיבל ציור במציאות ייחשף. יש לך, אתה רואה את הזברה? אתה תבין את סוד הצבע שלה ואת סוד המהות שלה וסוד השליחות שלה, כי זה מצטייר לעיניך. מה שמצויר, חסר לך נתונים להבין את הציור הזה, לחשוף את הציור הזה. אבל יש פעולות שהוא פעל בעולם שלא קיבלו ציור עדיין, ואת זה אנחנו לא נשים. אבל לכאורה מה שכבר קיבל ציור בעולם, אנחנו עתידים לחשוף. אני שואל, איך נוכל להכיל כאלו פרטים? אני אגיד לכם סוד אחד. אנחנו לא מבינים את ההבדל הרמח"ל אומר בין חוכמה, השכלה טבעית, להשכלה נשפעת. אנחנו בינתיים רגילים להשכלה טבעית. השכלה טבעית היא נורא נורא מוגבלת. ברגע שנגיד נקבל השכלה נשפעת, שזו ההגדרה של רוח הקודש, אנחנו לא קשורים כבר למערכות הגבול המוכרות לנו, ויש כבר גבולות לגמרי לגמרי אחרות. רק סיפרתי לכם סיפור אחד, אמרתי סיפור אחד להבין מה זה רוח הקודש. חיים מוולוז'ין מספר על הגאון וילנה. סיפור, חיים וילוז'ין לא היה מספר סיפורים בטלים. אפשר לסמוך על הבית מדרש הזה שבדרך כלל הדברים שלא אמינים, כי הם לא מרבים לספר סיפורי מופתים. אז הוא אומר שחג אחד הגאון וילנה היה מאוד, הוא ראה עליו שהוא טרוד. הוא לא נמצא בשמחת המועד, תמיד היה שמח מאוד. אז אומר לו, מה קרה לרב? למה? אז אומר לו, ערערתי, קיבלתי בהשגה. הוא קיבל חידושי תורה, והם נאבדו ממנו כי הוא ערר בהם לפני ברכת התורה, והוא הפסיד אותם. אז הוא היה בזה בצער גדול. אז הוא בירך את הגרא שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו. אחר כך הוא שאל אותו, זכית? הוא אומר, כן, החזירו לי את זה. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, 2,300 אופנים ביורים בפסוק עלו זה בנגב, פסוק בפרשת שלח. 2,300 אופנים. תגידו לי, רק לומר את המשפט הזה, אנחנו כבר קשה לנו להכיל אותו. ואיך אפשר 2,300, וזה הכל ברגעים, השגה זה כמו שהארי אומר שהוא קיבל השגות אינסופיות, כי זה נקרא השכלה נשפעת. רוח הקודש זה השכלה נשפעת. זה השכלה, תראו מה שהרמח"ל קיבל, הוא קיבל אוצרות עצומים של סתרי תורה, זוהר על כל המקרא, על כל תהילים, על כל קהלת, על 70 תיקונים, הכל זה היה בהשפעות. זה דברים שאנחנו לא יכולים להכיל, וכל ישראל עומדים לקבל את ההשפעה הזו. אז לכן אנחנו צריכים תמיד להבין, לא להסתכל על הדברים האלו כבלתי אפשרי, כי אנחנו לא מכירים את הכללים שאנחנו עתידים לקבל. מה רצית לשאול? הפרעתי לך, סליחה?
אמרנו
שהיחס הוא רק מהאדם לשאר המצוות. אבל
יש גם
סיפור,
גם חייב לפעול, יש
כאלה
בן אדם.
דיין, איך הם
יכולות
להשפיע? השור נוגח בן אדם ועוד בטוח. אתה חייב להבין שהדברים נשלטים תחת התוכנית. השור אין לו בחירה הרי, אין לו בחירה בין רע לטוב. אם הוא נגח בן אדם, סימן שהיא גזרה איתה בעניין. אז זה הגיע מלמעלה, זה לא הגיע מלמטה. המין האנושי הוא היחיד שיכול לפעול בתנועה מלמטה למעלה. רק המין האנושי. תודה לכם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.